חלק בספר אורות שהוא קצת יותר קשה ממה שראינו עד עכשיו, ועוסק בעיקר בסור מרע. מול מה? מול אמינות, מול הנצרות, מול תרבות המערב שהיא בהשפעתה והשפעותיה עלינו. העיקר זה לא כל כך מעניין אותנו ללמוד עליהם, מעניין אותנו להבחין את מהותנו וענייננו בעולם, בירור עניינו של עם ישראל, והדבר הזה הוא מתברר דווקא מתוך החושך. כמו שאומר המהר"ל בנצח ישראל פרק א', אין האור ניכר אלא מתוך החושך, אין הדבר ניכר אלא מתוך הפכו. והנצרות היא האויב הרוחני המהותי הגדול ביותר של עם ישראל. יש מאבק מתמיד בין יעקב לעשיו, אבי אדום, שממנו, או מאדום, הנצרות, תרבות המערב, גם עזרה בכניסתו לארץ, אז הוא מסביר לעם ישראל הרבה סור מרע. כן? למה נקראים מינות? הרב ציודה, חז"ל אמרו, אבל הרב ציודה גם מסביר את זה, מלשון מין אחר, זה חז"ל אמרו, מין, זה מין אחר, זה משהו אחר. אז הרב ציודה, בשיחות הרב ציודה, ולמינים אל תהי תקווה, בעמוד 27 הוא אומר שמין אחר זה יהודי שאינו יהודי. כלומר הראשונים, המינים הראשונים שעליהם אנחנו תיקנו את התפילה בהתחלה, זה היו יהודים שאינם יהודים. כלומר זה מין חדש המוחק עצמו מכלל ישראל במובן הרוחני מתוך ריקבון נשמתי. וזהו, אנחנו נתקדם לאט לאט בפסקאות האלה. אני אעשה פה איזו הקדמה פה לפסקה הזאת שאנחנו נראה עכשיו. זו פסקה קשה יחסית. לא בגלל שקשה להבין מה הרב אומר, מאוד מובן מה הוא אומר, כן? לא מילים קשות או משהו כזה, אבל כל משפט פה הוא מאוד מאוד תמציתי, וכל משפט באמת הוא נושא לשיעור שלם. ובעיקר, קשה להבין מה הנושא פה של הפסקה. למה הרב ציודה הוא ערך את זה כאן בתור פסקה ראשונה לישראל ותחייתו. מתוך הכרת ישראל אנחנו באים להכיר מהו הפך ישראל וכו'. אבל בכל זאת צריך להיות הקשר מובהק לכל מה שנעסוק בו אחר כך. ויש הקשר, אנחנו נראה את זה. אז אולי נקרא קצת ואתם תעזרו לי אולי להבין פה מה הנושא של מה שנקרא וכו'. ישראל, מספרים תהילת השם. כוח גבורה עליונה, במלוא רוחב מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד העולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. ישראל מכירו את כוח מעשה השם, ישראל מכירו מעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו, ואתם עדיי נאום השם ואני אל. מלאו ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר מקודשים. ישראל עומדו בקרן אורה זו ברוחו, בחיי כל נשמה בפרטיות, וחיי האומה כולה בבניינה בדורותיה, בשאיפת סיגוב פאר זיו הדר כונניות מלכותה, בהיכל קודש מקדשה, בלהט אש חיי נעוריה, אשר בנינו קנתיים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, וחפץ רכושה ואושרה, מזווינו מלאים מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוהיו. אני אמשיך עוד קצת, אבל אתם בטח מרגישים שזה קצת קשה, נכון? זה מאוד קשה, נכון? מה פה הנושא? מה, נגד מי הוא יורה? מה הולך פה, נכון? אתם יודעים מה? בוא נתחיל לאט לאט. נגשש פה באפלה. אני קראתי את הפסקה הזאת הרבה הרבה פעמים. שמעתי עליה גם שיעורים, כן? אבל עם כל השיעורים וכו', ניסיתי בעצמי להתמודד איתה. קראתי אותה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אני חושב שיש פה מילה אחת שהיא חוזרת כל הפסקה, או בתור המילה הזאת, או בתור ההקשר של הנושא. זה פשוט הנושא. וזה הגבורה. אתם רואים, זה גם ככה פותח. ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד העולם, ומומם לכל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. כמובן שהפסקה היא עוסקת בישראל, כן? במהותם של ישראל, באופיים, בתפקידם וכו', אבל בהקשר למה? אז אני חושב שדי ברור, אחרי שפה מעיינים, שזה הנקודה. ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשיו. מה הכוונה? מה הרעיון פה? או למה זה נכתב פה? הגבורה פה, הכוונה, אנחנו מבינים שזה גבורה של השם, שהיא אחר כך מתבטאת להיות הגבורה של ישראל. כמו שנראה גם בהמשך הפסקה, בסוד התכונה הזאת של והלכת בדרכיו, שכל מה שאנחנו מאמינים שהקשם מתגלה דרכו, מופיע במידותיו, בעולמו, אנחנו מתדמים אליו. הדבקות שלנו היא ידי התדמות. וכוח הגבורה העליונה הזאת, היא הופכת להיות כוח הגבורה של ישראל, אבל במלוא תפארת מעשיו. כלומר, הגבורה העליונה של ריבונו של עולם היא חלק מהרמוניה כללית של אידיאלים אלוהים. זה לבנה בתוך חומה של ערכים, של אידיאלים, של אידאות, של מידות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, ומכל מקום הגבורה היא קיימת. למה זה חשוב לומר את זה? כי הנוצרים, המינים, הם עקרו את הגבורה. יש גמרא מסכת סוטה מ"ז עמוד ב', אנחנו נראה אותה עוד בהמשך. בכלל, אנחנו נדבר היום בצורה תמציתית על הרבה נקודות, כי ככה הפסקה הזאת היא גם בנויה, ובהמשך נראה אותם בצורה הרבה יותר רחבה במהלך הפסקאות, שכל פסקה היא עוסקת בנושא או בצורה יותר רחבה. אז מכל מקום, מסכת סוטה מ"ז עמוד ב' מסופר על אותו האיש הנוצרי, הקרובת הצלוב הזה, שהוא שלף לבנה מן החומה והשתחווה לה. זה סיפור שלם שאנחנו נראה את זה עוד בהמשך, אבל רק הנקודה הזאת, מה הכוונה שלף לבנה מן החומה, זה משל. משל לכך שהוא נטל את לבנת האהבה, לקח את האידיאל הזה של החסד, והשתחווה לה. הוא בעצם, הנצרות היא מזהה את עצמה כדת האהבה. בעצם הם מזהים את העצמות האלוהית בתור מידת החסד, מידת האהבה. זה גם עבודה זרה, וגם קלקול גדול, אבל זה גם לא במלוא תפארת מעשיו, כי תפארת זה מבטא מכלול של ערכים. היהדות היא מבטאת את, אנחנו חיים את כל, את המידות האלה, את כל המידות האליות שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם. זה הרמוניה של אידיאלים, זה לא ניתוק מידה אחת ומשתחווים לה. לכן אני חושב שלעומת הנקודה הזאת, הרב כותב את הפסקה הזאת, כי יש לזה הרבה השלכות לאי אחיזה בגבורה. הנצרות היא לא מחנכת לגבורה. זה מתחיל קודם כל מהאידיאולוגיה שלהם. אנחנו אומרים, והלכת בדרכיו, מה הוא חנון, הפתח חנון, נכון? מה הוא רחום, מה הוא גיבור, הפתח גיבור. נכון? אבל גם להם יש והלכת בדרכיו. אבל אצלהם האלוהים הוא סמרטוטי כזה. הוא עבדו עליו, הרגו אותו, ציירו אותו, לא הקשיבו לו. זה כזה אלוהים נעיבך כזה. אז גם הם ככה. זאת אומרת, אין שם, אם אתה מאמין בכל מה שנגיד פה בפסקה, בגבורה האלוהית, ביכולת הבלתי בעל התכלית, בשליטה האינסופית על ההיסטוריה של העולם, אתה מתנהל בצורה מסוימת. אתה מלא גבורה, מלא יכולת להתגבר על מכשולים. אבל אם אתה מאמין באיזה מין אלוה סמרטוט כזה, אז אתה בעצמך סמרטוט. אז אתה לא, אתה משלים עם חסרונות. איך אמר ישו הנוצרי? ישו אגב זה ראשי תיבות, זה לא השם שלו, אתם יודעים. ימח שמו וזכרו. כן, זה היה... אז הוא אמר שלם לאלוהים את אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר. כלומר, עבודת השם זה בכנסייה, זה על הגבעה, זה שייך לחלק הרוחני של החיים, אבל החלק הארצי זה שייך לקיסר, מלחמות, מיסים, הנהגת המדינה, זה הכל ביטוי לחוסר גבורה, או שעקרו את המשפט, זה גם כן פסקאות בהמשך, אנחנו נראה את הכל בצורה הרבה יותר רחבה, אני רק נוגע פה שלמקד אתכם מה הפסקה הזאת היא באה להגיד, או יותר נכון, השאלה שמרחפת, או שהיא כבר לא כל כך מרחפת כי הסברתי, אבל השאלה שריחפה מעליי, לא יודע, לאורך כל הפסקה שלמדתי אותה, זה להפוקי מי. כלומר, מה הרב בא פה להוציא אותנו? ממה? נגד מי הוא מתאגרף? אז הוא מתאגרף, ככה אני מבין, כנגד חוסר הגבורה שם, כנגד הסמרטוטיות, שהיא מתבטאת בהמון המון רבדים. בעיוות החיים, עיוות המשפט, היא עזיבת המצוות שהופיע שם. בגלל שהגבורה היא דבר יציב. היא שומרת. כמו שרואים, למשל, האסלאם היא דת שיוחזת במידת הגבורה. לא משנה שזה גם בצורה שאנחנו בכלל לא מסכימים, אבל זה גם סוג של הוצאת לבנה והשתחוויה לה. אבל מכל מקום זה דת שיש בה יציבות. הם לא משתנים. אין להם פסלים. הם הנוצרים השתנה, קתולים, אחרי זה שינו, פרוטסטנטים.
יש פחות זרמים
באסלאם. זה יותר יציב כזה וכו'. היהדות יש את הגבורה, אבל זה לא רק הגבורה, אצלם זה רק הגבורה. אללה הוא אכבר, הוא מכניע את כולם וכו'. אז חסרות שם כמה לבנות אחרות בחומה. אבל אצלנו יש גם את הגבורה הזאת, אבל בעוד הרבה מכלול ובניין של ערכים. לכן אנחנו לא גמישים, אנחנו לא, התוכנית האלוהית היא לא משתנה באמצע. יש לנו נאמנות לעולם רוחני ברור ונאמנות יציבה, ומתוך ההקדמה הזאת אנחנו ננסה עכשיו להתמודד עם הפסקה. אז לאט לאט, ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה העליונה במלוא תפארת מעשיו. אז כמו שהסברתי, הגבורה, אבל שהיא חלק מתפארת שלמה של עוד ערכים, מהרמוניה האלוהית, של מעשה השם, בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם, ומרומם הכל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. מה הכוונה? קודם כל זה המהות שלנו, נתחיל אולי בזה שישראל מספרים תהילת השם, זו הסיבה שבאנו לעולם. בראשית המחשבה היצירית האלוהית עומדת התכלית של האומה הישראלית, לספר תהילת השם. איך אנחנו מספרים? בדרשות, על ידי דרשות מעניינות על פרשת השבוע? מה אתם אומרים? מה? על ידי שאנחנו חיים, בדיוק. אנחנו חיים את ריבונו של עולם. בעצם מציאותנו אנחנו מספרים את תהילת השם. ועם נברא יעלל יה. מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. עכשיו הגבורה העליונה הזאת היא קשורה בהרבה אופנים. היא קשורה בבריאת העולם. הרי שם מופיע שם אלוהים שהוא מבטא את מידת הגבורה. את הצמצום של אור אינסוף לכל מיני מעשים קונקרטיים מוגדרים בחומר. יצירה, בריאה וכו'. התורה היא ניתנה מפי הגבורה, כידוע. כלומר, זה צמצום של ההערה האלוהית לתוכן כזה שנוכל להתמודד איתו, נוכל לקבל אותו, נוכל לחיות איתו, שלא נשרף באור הגדול. וכל הנהגת העולם היא קשורה בגבורה העליונה שאנחנו מספרים עליה. לפעמים המציאות היא נראית לנו כאילו היא מתנהלת בניגוד לרצון השם. אבל בעומק העניין, ריבונו של עולם הוא לא איבד את השלטון על העולם. הוא מנהיג את כל המציאות ליעדה בצורה גם גלויה וגם צורה נסתרת, גם טבעית וגם ניסית. הרמח"ל בדעת תבונות הוא מסביר שם על הכפירה הנוצרית, שבעצם יש להם כל מיני סוגי כפירה, אבל הוא תופס אחת מהם, שהיא כפירה בכך שאין שליט מבלעדיו. ספר דעת תבונות הוא בא לחדד מאוד את הנקודה הזאת, שאין שליט מבלעדיו. הכל תחת השליטה האלוהית, בין שזה גלוי לך, בין שזה לא גלוי לך, בין שנראה לך שיש רע בעולם, והוא מתנהל הפך רצון השם, גם זה חלק מהסדרים האלוהים, והוא מביא לגאולה, ולהתפשטות אור השם על מרחב היש, וכו'. והנוצרים, מה הם אמרו? הם אמרו, עם ישראל חטאו. סוף בית שני. וריבונו שם, לא הייתה לו ברירה. הוא היה חייב לשנות תוכנית. יצא, הגולם קם על יוצרו, כן? אז פתאום עם ישראל לא עושים את רצונו, והוא חייב לשנות עכשיו, להחליף תוכנית, הם, כאילו העולם יצא משליטתו. זה בעומק הרעיון שלהם. ועכשיו, אנחנו ורוס ישראל, הם אומרים, אנחנו ישראל החדשים, הוא שלח, או לא שלח, הוא עצמו התגלה באיזה, נולד לאיזה נואפת אחת ואחר כך וכולי, כל הסיפור המלא הרפל של דמיון וטומאה. אז אבל העומק שלו זה שריבונו של עולם הוא יצא מכלל שליטה הבריאה שלו. הוא חייב עכשיו לשנות, הוא חייב להחליף תוכנית, כי כבר אין מה לעשות. אתם מבינים איזה רעיון תמה זה? זה לא נקרא כוח גבורה עליונה. זה נקרא, זה עוד העניין הזה. חוץ מזה שאמרתי מקודם שהאלוהים שלהם הוא סמרטוטי, זה מה שהם קוראים לו, שהתגשם שם וכולי, כל הגשמה שלהם, כל העבודה זרה הזאת. אבל גם עצם מה שהם מאמינים בו, שריבונו שם, הוא לא הייתה לו ברירה, הוא חייב אחרי לשנות, זה עצמו כזה חירוב וגידוף כלפי שמיה בלתי נסבל. מבינים? זה לא גבורה אלוהית, זה לא מה שהרמח"ל קורא לו אין שליט מבלעדיו וכו'. כאילו הטענה שלהם בעצם שהקדוש ברוך הוא משועבד למעשה התחתונים. וזה דבר בלתי נסבל. זה לא נכון. זאת אומרת, עם ישראל חטאו ועכשיו הוא משועבד, הוא עכשיו לא, ולא יכול לקדם את המציאות, אז הוא משנה את התוכנית. יש כל כך הרבה בעיות אמוניות, זה בלתי נסבל. אבל אנחנו מספרים על גבורתו בעצם חיינו על ידי והלכת בדרכיו, ומתגברים על כל המכשולים. אולי נראה קצת, אתם יודעים מה, בעצם נראה את זה עוד שנייה. בוא, אני אמשיך טיפה עם המשפט שלנו. ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה עליונה, במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו. כלומר, אין מקום שהוא לא תחת שלטון השם, או אין מציאות כזאת, או מחשך כזה שהוא לא תחת שליטתו, מעולם ועד העולם. כלומר, מראשית ההיסטוריה ועד אחרית ההיסטוריה, אפשר להסביר את זה, אפשר להסביר מן העולם הרוחני העליון, עד העולם הזה, הוא מרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. מה זה מרומם על כל ברכה ותהילה? זה גם חלק ממה שישראל מספרים, תהילת השם, שהוא מרומם, ריבונו של עולם, הוא מרומם על כל ברכה ותהילה. כמו שאנחנו אומרים, לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה. נכון? התגדל והתקדש מרבה. אנחנו מספרים שריבונו של עולם הוא לא דבר מושג. אנחנו לא משיגים את העצמיות האלוהית. אין לנו שום מחשבה קונקרטית לנוח עליה כשאנחנו מדברים על ריבונו של עולם, אלא אנחנו מבינים שאנחנו מזהים במציאות רק חלקים מהתגלותו, וזה הולך ומתפתח וכו'. לעומת מה? לפוקי מי, תגידו לי אתם. זה גם יפה, כל הכבוד, טוב. לעומת הנוצרים שאומרים, בטח, אנחנו מכירים אותו, הוא הלך פה בירושלים, התלמיד של רבי יושע בן פרחיה, יודעים אפילו וכו'. אתם מבינים? אז אנחנו אומרים, לא, הוא מרומם על כל ברכה ותהילה, זה הכל הזיות וקשקושים, זהו גורל ישראל. אנחנו לא מגשימים את האלוהות, אנחנו לא מדמים בנפשנו שאנחנו משיגים אותו, או יש לנו איזושהי מחשבה לאחוז בו, כמו שכתוב בפתח אליהו, ספר הזוהר, כתוב, לית מחשבה תפיסה בך כלל. אין מחשבה או תפיסה בך כלל. יפה, אז אני ממשיך. ישראל, זה כמו שיר על ישראל, הפתיחה פה של הכניסה, של הפסקה הזאת, רק זה שיר כל כך תמציתי ומרוכז, שאני לא בטוח שהוא יצליח ברדיו, אז לא יודע, כדאי לכם להלחין אותו, אבל זה שיר, יש פה שיר, יש פה מבט מקיף, על כל מהותם של ישראל, על כל החיה השמימית הזאת בהופעתה, על כל תפקידה האלוהית, ישראל מכירו את כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו. ואתם עדי נאום השם ואני אל. אז מה זה ישראל מכיר את כוח מעשה השם? אז אנחנו מכירים את הפסוק הזה בתהילים. כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. הקדוש ברוך הוא גילה לנו על מעשיו, את מעשיו. איך הוא גילה לנו? על ידי התורה. על ידי התורה. מה? מה זה יציאת מצרים? כן, גם, נכון. מכיר את כוח מעשי השם, כי חווינו אותם, כי הוא התגלה לנו. אתה אומר יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה. מתן תורה... או נתינת התורה בכלל על ידי משה, תורת משה, היא גילתה לנו גם על מעשים שלא היינו נוכחים בהם, על בריאת העולם וכו'. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, זה רש"י אומר על בריאת העולם, כוח מאגד מעשיו יגיד לעמו. כלומר, הפסוק הזה שנמצא בתהילים, הוא מבטא לפי רש"י, לפחות לפי חז"ל, הוא מדבר על הבריאה, למה התורה פתחה בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כדי שנדע את כוח מעשיו. אז זה הכרת פעולותיו, הכרת מידותיו, הדרכים שהוא משגיח בהם ומאיר בהם לעולמו. כל זה ישראל מכירים. על ידי התורה, על ידי ההתגלות האלוהית שחווינו אותה, וזה צרוב בזיכרון הקולקטיבי שלנו, הכללי. אתם מבינים, אין לנו פה תיאוריות, לא תיאוריות מדעיות, ולא תיאוריות חברתיות, ולא תיאוריות של ממשל. אנחנו חיים את דרכי השם, אנחנו מתדמים אליו באופן פרטי ובאופן לאומי. זה לא הזיות או מקסמי שווא. וזה גם פועל עלינו, כי זה מבטא תכלית לבריאה. כל הבריאה של הקדוש ברוך הוא, את עולמו, שהעולם לקח לו שנים להכיר בכך שהעולם הוא נברא וכו'. אז זה אצלנו, זה מבטא, ריבונו של עולם, הוא ברא את העולם, יש לו רצון מהעולם, יש תכלית לעולם, העולם הוא מתקדם למקום אלוהי. הכל זה פועל עלינו. אנחנו חיים את זה, אנחנו מופיעים את זה, דרך כל ההחלטות שלנו, דרך כל הרגשות שלנו, כל הנפש שלנו כרוכה בידיעה הזאת של כוח מעשה השם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור, אתם רואים עוד פעם, גיבור, יוצר כל לבדו. ואתם עדי נאום השם ואני אל. איך אנחנו מעידים על זה? למשל, על ידי שמירת שבת, אנחנו מעידים על בריאת העולם. מי שלא שומר שבת, חסרים לו הרבה עיקרי אמונה. למשל, כי השמירת שבת היא מבטאת את זה שריבונו של עולם הוא ברא את העולם בשישה ימים ונח ביום השביעי והיא נפש. אז אנחנו חיים את זה, אז אנחנו מכירים בכך שיש בורא, קודם כל יש בורא ויש בריאה, ושיש תכלית לעולם, כמו שכבר אמרתי מקודם, ושיש אפשרות לניסים, יש אפשרות להתגלות, ושיש השגחה אלוהית, ושיש שכר ועונש. יש הרבה עיקרי אמונה שהם נגזרים דווקא מהעדות הזאת שאנחנו מעידים על ידי שמירת השבת. ומי שלא שומר שבת, הוא עלול, שזה בדרך כלל קורה, ליפול למין מצב תודעתי כזה של הכל מקרה. העולם מתנהל בטבעיות. אני חי פה, אין שום השגחה עליי. זהו, מבינים? זה לא כל כך פשוט. מכל מקום, ישראל מעיד על ידי שמירת השבת, על ידי כל חיינו, כל הקיום של המצוות שלנו, זה לא אמונה בפה בלבד, או איזושהי התלהבות מיסטית, אלא אנחנו חיים את ה... את הקדוש ברוך הוא ממש, אנחנו מופיעים אותו, אנחנו, הוא מתלבש דרכנו. זאת הנוכחות האלוהית בעולם, היא דרך ישראל. אתה רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם, אתה לא יכול להיפגש איתו ישירות. אתה צריך לחבק את המלך בבגדיו, אומר ספר התניא. לחבק את המלך בבגדיו, זה על ידי... המציאות שהוא מתלבש בה. אז הוא מתלבש דרך התורה, דרך שור שנגח את הפרה ונמצא הוא ברא בצידה. הוא מתלבש דרך המצוות. ככה אתה דבק בהשם וכו'. והיסוד פה של הפסקה זה שהוא מתלבש דרך ישראל. אתה רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם, אתה צריך לעשות את זה דרך מציאותם של ישראל. אתם עדיי ואני אל. הספרי בזאת הברכה, הוא אומר, כשאתם עדיי, אני אל. או כשאין אתם עדיי, אין אני אל. כביכול, כן? זאת אומרת, אנחנו, אתה רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם? יש לו קונסוליה. אתה רוצה להיפגש עם מדינת ישראל ואתה בהונג קונג? יש שם קונסוליה ישראלית. אתם מדברים שם עברית, יש שם שומר עם נשק. אפשר. אתה רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם בעולם הזה, החומרי? אז אתה יכול, יש לו קונסוליה פה. זה עם ישראל, בארץ ישראל, שחי את תורת ישראל. אתם עדיי. יכן, מי שרוצה להיפגש עם ריבונו של עולם, ולהכיר את מעשיו, את מידותיו, זה רק דרך עם ישראל. לחבק את המלך בבגדיו. שום צינור אחר לא יוביל אותו לדרכים אמיתיות. כי ריבונו של עולם הוא פועל דרכנו, הוא חי בנו. הוא התגלה אלינו וכולי, מבחינה היסטורית, כמו שהכוזרי ככה פותח את ספרו, החכם ספר לו, אני קודם כל אדבר איתך על ההיסטוריה. ריבונו שם הוא אלוהי ההיסטוריה. אלה סיפורי מעשיות על איזה עודי אחד שהלך ליער והייתה לו enlightenment. הייתה לו הערה, נכון? וואו. ממש מרשים. נכון? לא, זה לא מרשים. סיפורי מעשיות יכול להיות שהוא הגיע לאיזה שלווה או משהו, בסדר. אני מדבר איתך פה על עם שהתגלה אליו הקדוש ברוך הוא באותות ובמופתים במשך אלפי שנים, קרא לו את הים, עמדו לו מיליוני נביאים. הוא חי בנו, השכינה שרתה בנו, על מה אתה רוצה אחרי זה להבין עוד דברים? בסדר, קודם כל תבין שאנחנו מעידים עליו, בעצם חיינו. הוא חי דרכנו, הוא התגלה לנו. אחרי זה אני אספר לך בכמה ימים העולם נברא ומה עם סדרי התגלותו. אבל קודם כל תבין, אתה רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם, יש כתובת. בסדר, לא צריך עכשיו לחפור בארות חדשים. לא צריך לסלול כל מיני דרכי אקלטון כאלה. לא. ריבונו של עולם, הוא ברא עולם, ואפשר לעולם להיפגש איתו, לחיות אותו, להופיע אותו, להיות מיושרים, לא לטעות בדרכי החיים. זה דרך עם ישראל. מלא הוא ישראל מאור הגבורה, והתפארת העליונה, שהכרתה מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר מקודשים. אז עוד פעם, מלאו ישראל מאור הגבורה העליונה. מאור הגבורה והתפארת העליונה. מה הכוונה פה? אז הסברנו מקודם, אנחנו מלאים, הסברנו את זה כלפי ריבונו של עולם, אבל עכשיו, בגלל שאנחנו דבקים על ידי התדמות בו, כמו שאומר הרמ"ק, בספר תומר דבורה, כמו שחזל אמרו את זה על הפסוק והלכת בדרכיו, בסוטה י'
א', כתוב, אחרי השם אלוהיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, ולא כבר נאמר, כי השם אלוקיך יש אוכלו, זה בדברים ד', אלא להלך אחר מידותיו. מה הוא מלביש הרומים? אבטה על בש הרומים. מה הוא קובר מתים? אבטה קובר מתים. או במקום אחר, מה הוא רחום? אבטה רחום. מה הוא חנון? אבטה חנון. ולדווקא בו וכו'. אז מה שאומר פה הרב, ישראל, מלא הוא ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות. אז זאת הנקודה. אנחנו חיים בחיים ארציים, סדרים אלוהיים, יציבים, קודם כל. אנחנו לא גמישים. זה מצד הגבורה שמופיעה בנו. מלא מאור הגבורה, לא גמישות כזאת היא אלילית, סמרטוטית, ותרנית. חזל אמרו, עבודה זרה ותרנית היא. היא ותרנית, כי גם ככה היא יודעת שהאמת לא אצלה. אז זה, זה פלורליזם כזה. אתה יש לך את העבודה זרה שלך, ואני עבודה זרה שלי, מה זה משנה? זה בסדר, אולי יש... אבל אנחנו לא ותרנים, יש לנו ודאות.
שאתה
ברסלר,
אני חסיד כזה, וכל אחד עובד
השם
בדרך שלו.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה בתוך היהדות. מה הבעיה? כל אחד יש לו הדגשים חינוכיים שונים, מדגיש איזו נקודה אמיתית. מיני ומיני התקלה סילה. מצוין. אבל לא כלפי דברים שהם... הפך רצון השם. אתה מבין? הוא בא להדגיש איזו נקודה מסוימת, שיכול להיות שיש לי מה ללמוד ממנו, ואני ודאי באתי להדגיש נקודה מסוימת, שיש לו גם מה ללמוד ממני, וביחד. נעבור, גם היו 12 שבטים, וכל אחד הופיע איזה צירוף שונה של שם הוויה, איזה אופי מיוחד, ואתה רואה שיש אנשים שונים שנמשכים לזרמים שונים, וכו'. אני כן חושב שיש במקומות מסוימים דברים שהם נצרכים, לא יודע, אני חושב שבתורת הרב קוק יש דברים שהם פשוט לחם של הדור. בלי זה, זה ללכת קצת בחושך, אבל אני לא שולל את זה שיש לי מה ללמוד ממקומות אחרים. ובטח שאני לא עוד יוצא למלחמת עולמים נגדו, להפר. בסדר? משלימים זה את זה. אבל דברים שהם מחוץ ל... ליהדות, אז אתה אומר, טוב, בסדר, אז אולי גם אין צודקים העבודה הזרה הזאת. חס ושלום לומר את זה, חס ושלום. יש לנו כזאת ודאות. אנחנו לא, יש בנו כזאת כלליות. לכן יש בנו ייחוד. הרב אומר, במלחמת האמות והדעות. יש לנו ייחוד. מה זאת אומרת ייחוד? אנחנו מבינים שזאת הדרך ואין בלתה. בסדר? תוך זה יש גוונים. כשם שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות. אבל כל זה גילויים של רצון השם. הדגשות שונות. בסדר גמור, מה? על כל... בסדר גמור, מצוין. אוקיי, עכשיו, אז אמרנו ש... איפה הייתי? רגע. שמה? רגע, 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 אני פה הייתי ב... אמרנו ככה, שכן, ותפארת העליונה. אומר פה ככה, מלא הוא ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים. הרב פה מדגיש דווקא את החיים. כלומר, אנחנו חיים בחיים ארציים, חוכמת עולמים. הופעה, אנחנו מופיעים בעצם חיינו עולמות שלמים של תודעת חיים. יש לנו התפתחות, מתעלה. יש לנו סדרים קבועים, אבל הם מתפתחים, הם לא גמישים, הם מתעמקים. יש לנו השגה שהיא בעצם ביטוי של שייכות לעומק פנימיות הופעת דרכי השם השלמים. אתם מבינים? זה והלכת בדרכה הזה שאנחנו מזכירים כל הזמן. ישראל מלא הוא מאור הגבורה והתפארת העליונה. זה גבורה, זה היציבות הזאת, אבל בתוך מכלול של ידעים שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד, זה חלק ממכלול האידיאלים. ישראל הם רחמנים, זה ביטוי של רצון לתת, של חיי נשמה, ואהבת כל הבריות. אנחנו חפצים להיטיב לעולם, חפצים להיטיב לכל הבריות, גם לבעלי החיים ולצומח ולמלאכים. את הכל אנחנו חפצים להכיל, לרומם, חיי פאר מקודשים. פאר זה מישון תפארת, עוד פעם, מישון פוערות העץ, התפשטות, יש לנו התפשטות של הקודש הפנימי, של נשמת האומה, של הגודל האלוהי שמפעם בקרבנו, שחי דרכנו. ישראל עומדו בקרן אורה זו ברוחו, בחיי כל נשמה בפרטיות, ובחיי כל ובחיי האומה כולה, במניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוב פאר, זיו, הדר, כונניות, מלכותה, בהיכל קודש מקדשה, בלעת אש חיי נעוריה, אשר בנינו כנתיים מגודלים בנוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. אז רגע, אני אחזור. ישראל עומדו בקרן אורה זו ברוחו. מה זה קרן אורה? יש בגמרא ביטוי כזה, על מי נקרא רבו המובהק? מי שרוב חוכמתו ממנו. מי שהעמידו בקרן אורה. בסדר? קרן אורה זה ביטוי לכך שהאור האלוהי הזה הוא מופיע דרך רוחנו. מה זה רוחנו? מה הכוונה רוחנו? קרן אורה זו הכוונה מה שדיברנו במשפטים הקודמים, התחילת הפסקה. מה זה רוחנו? רוחנו, רוח ישראל, זה מתגלה על ידי התורה, התורה שבעל פה, איך שהיא חיה בנו, איך שהיא מופיעה, בחיי התרבות שלנו, בחיי כל נשמה בפרטיות, זה האור שכל יחיד דבק בו, והלכת בדרכיו, לחיות את המידות האלוהיות, להופיע בארץ, את האידיאלים האלוהיים, את הספירות העליונות, בחיי כל נשמה ופרטיות, ובחיי כל האומה כולה. האומה כולה היא גילוי של הקודש הפנימי הזה. בבניינה, בניין האומה, כן? יישוב הארץ, בדורותיה, כל הדורות אתה יכול ללמוד מהם, ולינוק מהם, ולראות איך ישראל עומד בקרן אורה הזאת, בצורה יציבה, מתפתחת. בשאיפת סיגוב פאר זיו הרדר כונניות מלכותה. כלומר, השאיפה שלנו להקים כאן מלכות. מלכות בית דוד. זה השאיפה להופיע בחיים ממלכתיים את המידות האלוהיות, את הקודש הפנימי, את אור השם, את החוכמה האלוהית. בהיכל קודש מקדשה, זאת השאיפה שלנו. להקים מקדש, להפיץ את האור האלוהי על כל ההוויה, שהתפשטו כל האידיאלים על כל היש, בלעת אש חיי נעוריה, זה מבטא את הרעננות, את ההתלעתות, את הרצון שלנו להיטיב לעולם, להפוך את העולם למקום אלוהי, אשר בנינו כנטיים מגודלים בנעוריהם, ובנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, זה מתבטא בנו גם, בתולדות בנינו, הצעירים האלה, תיכוניסטים האלה, הם נטיים מגודלים בנעוריהם. כלומר, הם כבר מלאי בגרות, מלאי גדלות רעיונית. אדם שהוא שתול בתורה, הוא רוכב על עם זקן מאוד. איך אומר יהודה ליוסף שם במצרים, יש לנו אב זקן. יש לנו אב זקן. גם ישראל יש לו אב זקן. אנחנו יונקים מאבותינו. לכן גם הצעירים שבנו הם ננס על גבי ענק. הם יונקים מכזה עולם עשיר, עתיק, מלא גודל, מלא סיגוב. בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. זה הקדושה של של הנערות, של הבנות, שהם גילוי גם כן של הקודש, מצד גם הצניעות והקדושה ששורה באומה הישראלית. וזה גילוי של ברכה, שאין פרצה, וחפץ רכושה ואושרה, מזווינו מלאים מפיקים מזל לזן, צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. אשרי העם שככה, לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. כלומר, מה זה חפץ רכושה ואושרה? החפץ שלנו להעשיר, או להיות בעלי רכוש, זה גם כן משמש את המגמה האלוהית. כי אני הוא חשוב כמת, וחוכמת המסכן בנזויה, ודבריו אינם נשמעים, ואדם שיש לו יכולת ונכסים, הוא יכול לפעול הרבה, טוב בעולם. לא חפץ להתעשר בשביל להוציא לכולם את העיניים. אז טוב, אנחנו נעצור כאן, זה עוד ממשיך, אנחנו נראה, אני מאמין את הפסקה הזאת כמה שיעורים, כי זה פסקה מאוד תמציתית, זה כל פה ריכוזי ויותר, אני גם מדלל את עצמי פה לא להתעמק על כל חצי מילה, כי באמת אנחנו גם רוצים להתקדם, אבל אין ספק שאנחנו נראה אותה כמה שיעורים ולאט לאט. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.